טוב, אנחנו בפתיחת פרק קי"ט בתהילים. אמר עוד משהו לפני שנתחיל. בפרק קי"ט אנחנו רואים בסוף ספר התניא, בעמוד האחרון של הקטע האחרון של ספר התניא, הוא מדבר שם על המנהג לחלק את לימוד הש"ס, כל הגמרא, לחלק את זה וכל שנה בכל קהילה שכל אחד ייקח מסכת אחת. שם הוא מביא שכל אחד מהלומדים יאמר כל שבוע את הפרק הזה קי"ט. שם הוא מביא את זה בשמו, שהגמרא קוראת לזה תמניא אפי, שכל אחד מהלומדים יגיד את פרק קי"ט כל שבוע. שם אין הסבר מה הקשר בין אלו שמקבלים על עצמם ללמוד ש"ס, גמרא, לכך שהם יגידו את פרק קי"ט כל שבוע. כתוב ככה את ההנהגה שצריך להיות. יש לזה באחד השיחות של האדמו"ר הקודם, מתייחס לנקודה הזו, הוא אומר דבר מעניין. הוא אומר, מה הקשר בין לימוד עיוני של גמרא לאמירה של תהילים? תהילים בדרך כלל אנחנו רגילים שזו אמירה של אותיות, לאו דווקא שזה בנוי על למידה והבנה, אלא אמירת האותיות. אז נקודת הדברים שהוא אומר שם, שבאמת זה עצמו מה שאנחנו רוצים לחבר בין התהילים לבין הגמרא. זאת אומרת, דווקא בגלל שבתהילים עיקר ההבנה זה לא של ההיגיון והשכל, אלא זה הנשמה מבינה. זה אותיות קדושות שקשורה לקדושת הנשמה. לעומת בלימוד גמרא, אדם בהחלט יכול להיות לו את ההרגשה, אני לומד, אני מבין, אני יודע, צריך להזכיר לו, כל שבוע צריך להזכיר לו, תשמע, האותיות של הגמרא הן אותיות קדושות, וגם מה שאתה חושב שאתה מבין, עדיין זה לא ההבנה האמיתית, ויש כאן משהו יותר נעלה. מה שמזכיר לו את זה, זה על אמירה של התהילים, פרק קי"ט כל שבוע. עוד נקודה שהרבי בשנת תשמ"ט, שבת וישלח, הרבי הזכיר בהערה שמופיע מה הקשר בין העניין הזה של לימוד הש"ס לאמירת פרק קי"ט. הרבי מביא את הלשון שכותב אחד מהמפרשים המפורסמים על הגמרא שנקרא מהרש"א. מהרש"א מביא את לשון הגמרא במסכת סוטה, שגמרא אומרת שתלמיד חכם צריך שיהיה בו קצת גבות, לא גאווה, קצת גבות, לשון לגמרא, צריך שיהיה לו אחד משמונה בשמינית. אז הוא מסביר שם מהרש"א שני דברים. קודם כל הוא אומר, מה הכוונה אחד משמונה בשמינית? הוא אומר, הרי פרק קי"ט זה הפרק שכל האותיות של א' ב' מופיעים על כל אות שמונה פסוקים. על כל אות יש שמונה מעלות של התורה באים לידי ביטוי בכל אות, מכל האותיות של האלף-בית. אז התלמיד חכם צריך לדעת שיש בו מעלות כאלה גדולות של ידיעת התורה. והמעלות הללו של ידיעת התורה שיש בו, צריכים לתת לו, שיש לו קצת צורך, לא גאווה, אבל לא להיות לגמרי כמשהו מנותק ומנוטרל, כי יש לו מעלות של תורה, זה נקרא שיהיה לו אחד משמונה בשמינית, שיהיה לו את המעלות, יש לו את המעלות של השמונה מעלות שנמצא בפרק הזה. ואז מוסיף המהרש"א דבר יפה. הוא אומר, בדרך צחות שמעתי. אומר המהרש"א, שמעתי משהו בדרך הצחות. אומר, שמונה בשמינית זה שמונה כפול שמונה. שמונה כפול שמונה, במספר זה 64. זאת אומרת ככה, 63 זה אותיות גס. המסכתות שיש בגמרא זה 63 מסכתות. אדם שלומד רק גמרא, זה הרבי כבר מוסיף את התוספת לגמרא. המהרש"א אומר, דרך תחות, שאדם שיש לו אחד משמונה ושמינית, הוא לא יהיה גס. הוא יהיה, זה יהיה באופן של לא ייגע בו הגסות, אלא יהיה בו רק את המעט שצריך להיות. אבל הרבי מחבר את זה לגמרא. כיוון שבגמרא יש סמך ג' מסכתות, 63 מסכתות, אדם שלומד גמרא, שלא יגיע מצב שהלימוד יביא אותו למצב של סמך ג' של גס. כדי שלא יהיה גס, שיהיה סמך ד', שיהיה לו את הקי"ט, שזה 8 כפול 8, שזה סמך ד' אחד יותר, שזה לא הגס, אלא זה העניין של הסמך ד'. אוקיי, זה נקודת הדברים. עכשיו נתחיל ללמוד את הפרק ו-י"ט, את האות הראשונה מהשמונה פסוקים של האות א', שמונה הפסוקים הראשונים של פרק ו-י"ט. זאת אומרת ככה, פסוק א', אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת אדוני. מה הפירוש של הפסוק? אשרי מי שהולך בדרך תמימה. מהי הדרך התמימה שאשרי מי שהולך בדרך הזו? זה מי שהולך בתורת השם. תורת השם זה הדרך היחידה שהיא אפשר לומר עליה שהיא דרך תמים, דרך תמימה. יש איזה משמעות נוספת, אשרי מי שהולכים בתורת השם בתמימות, בדרך תמימה. דהיינו, גם אלה שהולכים בתורת השם, יש כאלה שהם עושים את מה שצריך, עושים וי לקיים את כל מה שהוא צריך. אומרים, אשרי מי שעושה את זה בתמימות דרך, דהיינו עושה ומונח בזה גם לפני משורת הדין, לא רק מה שהוא חייב. ונקודה נוספת כתוב, יש כאלה שהולכים בדרך תמימות, אבל זה לא קשור לתורת השם. כמו שיש כל מיני דוגמאות בין הגויים, אריסטו וכדומה, אנשים שהם הלכו בתמימות דרך, אבל זה לא על פי, על פי תורת השם, אז אין בזה, על פי שכל אנושי, אין בזה יסודות איתנים, בסוף יש נפילה. כדי שיהיה לזה יסוד איתן, צריך שזה יהיה בתורת השם, קשור לאלוקות, שלמעלה מטעם ודעת, אז יש לזה תוקף ויש לזה עמידות כמו שצריך. פסוק ב', אשרי נוצרי עידותיו וכל לב ידרשו. אשרי מי שנוצרי, אשרי מי שנוצר, שומר בליבו את המצוות, והוא עושה את זה בכל לב ידרשו, הוא עושה את זה בכל הלב, בלי פניות חיצונית, בלי אינטרס אישי, עושה את זה בכל לב, כל הלב שלו מונח בעניין הזה. או אפשר באופן אחר להבין מה זה בכל לב ידרשו, שהוא דורש את הקדוש ברוך הוא ואת המצוות, הוא רוצה לדעת את תוכן הדבר עד הסוף, את כל האמת של הדבר, הוא בכל הלב מונח בזה עד הסוף, ולא רק באופן שטחי, אלא בכל לב ידרשו. פסוק ג', אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו. אפשר להבין את האופן הזה, את הפסוק הזה בכמה אופנים. אופן אחד אפשר להבין, שגם אם אדם לא פעלו עוולה, דהיינו אדם לא עשה חטאים, לא עשה עבירות, לא הזיק לאף אחד. אומרים לו, זה לא מספיק. לא מספיק שלא עשית רע. זה צריך להיות בדרכיו הלכו, אתה צריך לעשות טוב. לא מספיק רק שלא עשית רע. אופן שני, אפשר לקרוא את זה בהמשך לפסוק הקודם. בפסוק הקודם כתוב, אשרי נוצרי עידותיו. אלה שמקיימים את המצוות עשה, את המצוות החיוביות. אז בא פסוק ג', אף לא פעלו עוולה, הם גם שומרים לא לעבור על המצוות לא תעשה. פסוק, אופן שלישי אפשר להבין את זה, שאנשים כאלה, שעליהם נאמר בפסוק ב', שבכל לב ידרשו, כל הלב שלהם מונח באלוקות וברצון האלוקי, הם יכולים להיות בטוחים שלא פעלו עוולה. יכולים להיות בטוחים שלא יזדמן דבר עבירה לידם. יכולים להיות בטוחים שהם הולכים בדרך הנכונה, כי הם מוגנים, כי כל הלב שלהם מונח רק ידרשו לדרוש את הקדוש ברוך. פסוק ד', אתה ציווית פיקודיך לשמור מאוד. יהודי אומר לקדוש ברוך הוא, אתה הרי ציווית את המצוות. ומכיוון שאתה ציווית על המצוות, אז לא צריך להקל ראש במצוות. צריך לשמור אותם מאוד. לדעת שיש ציוויים שהקדוש ברוך הוא ציווה, צריך להתייחס אליהם ברצינות המתאימה. אז מכיוון שאתה ציווית, צריך לשמור מאוד. פסוק ה', אכלי יקונו דרכי, לשמור חוקיך. המילה אכלי זה כמו המילה המוכרת בתורה, ויחל משה. ויחל זה מלשון בקשה. אכלי זה בעצם, יהודי אומר, אני מבקש, אני מתפלל. מה אני מתפלל? יקונו דרכי לשמור חוקיך. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שתעזור לי, שיהיה לי סייעתא דשמיא, שאני אלך בדרך הנכונה לשמור את חוקיך בלי לסטות ממנה. תעזור לי ללכת בדרך הנכונה. אופן אחר, אפשר להגיד, שהתפילה שלו היא שדרכיו, דהיינו העסקים שלו, הענייני העולם, ילכו בדרך טובה ולא יהיה לו תרדות ובלבולים, ואז זה ימנע ממנו את שמירת המצוות. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקונו דרכי, ובמילא לשמור חוקיך, אני יכול לשמור את החוקים בלי תרדות, כמו שצריך. פסוק ו', אז לא אבוש, בהביטי אל כל מצוותיך. מפרשים אומרים שאדם שלא מקיים מצווה מסוימת, ואז פתאום הוא רואה, כתוב בתורה שצריך לעשות כך וכך, והוא יודע בעצמו שהוא לא שומר על זה, אז זה גורם לו בושה, הוא אומר, תראה, אני לא בסדר. כתוב, לא תגנוב, אני גונב, זה מרגיש בושה. אבל אותו אחד שהוא הביטי על כל מצוותיך, והוא מביט על כל המצוות, והוא אומר, כמו שאומר קודם, אני מקיים אותם, נוצרי עדותיו, הולכים בתורת השם, הוא אדם שמקיים את המצוות, הוא עושה את מה שצריך, אז הוא יכול להסתכל על כל המצוות, ולא אבוש, אני לא מה להתבייש. כי כל מצווה שהוא מסתכל לו מהמצוין, אני מקיים את זה, ומקיים את זה, הוא מקיים את הכל. אין לו בושה בעובדה שהוא רואה מצווה מסוימת, ואומר, אני מה, אני לא... אני מקיים את הכל. הפסוק הזה, אז לא אבוש, והביטי על כל מצוותיך, זה הפסוק שאיתו הרמב״ם פותח את ספרו משנה תורה. כידוע, הרמב״ם בכל פתיחת ספר הוא מתחיל בפסוק. הפתיחה של כל החיבור הגדול שלו פותח בפסוק הזה. אז לא אבוש בביטי אל כל מצוותיך. ומה הוא מתכוון לומר בזה? הרבי פעם ביאר ואמר שהרמב״ם הרי כתב על עצמו שהספר שהוא כותב הוא ספר שאדם קורא את תורה שבכתב, אחר כך הוא יקרא את הרמב״ם, הוא יודע את הכל, לא יחסר לו שום מידע. איך אדם יכול לכתוב על עצמו כזו אמירה, מה שהוא בעצם הכל הוא מכיר והכל הוא יודע? אומר הרמב״ם על עצמו, אני יודע שיהודי מחויב לעשות את מה שהוא יכול. מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, ומה שהוא מכיר את הכישרונות שלו, הוא חייב להתבטא איתם בצורה נכונה. הוא אמר, אני למדתי את כל התורה, אני מכיר את הכל. הוא יודע, הכיר את עצמו שהוא מכיר את הכל. אז הוא אומר, מכיוון שהביתי אל כל מצוותיך, אני הבטתי אל כל המצוות, ואני מכיר את הכל, ויודע את כל הדברים עד הסוף, אז לא אבוש, אז הוא לא מתבייש לבוא ולומר, אני עושה חיבור כזה, ומי שקורא את זה יודע הכל. כי אני מכיר את הסחורה שיש לי. לכן, אני לא מתבייש במשימה שלקחתי על עצמי, לכן הוא פתח את הספר בפסוק הזה. פסוק זין, עודך ביושר ליבב, בלומדים משפטי צדקך. ידי אומר, כאשר אני אלמד את המשפטי צדקך, אני אלמד את התורה שלך, אז אני אדע איך להודות לך ביושר ליבב, אני אדע איך להודות לך בלב ישר, בלב שלם, אני אהיה לגמרי בשלימות, בתודה, כי אני למדתי ויודע את משפטי צדקך. ואז בא פסוק ח', זה הפסוק השמיני, פסוק האחרון בסדרת הפסוקים לאות א', את חוקיך אשמור, אל תעזבני עד מאוד. הפשט של הפסוק, המילים לא כתובות לפי סדר שהמובן שלהם. דהיינו, שתי המילים האחרונות, עד מאוד, צריכים להדביק אותם למשפט קודם. כאילו היה כתוב, את חוקיך אשמור עד מאוד. אל תעזבני. דהיינו, יהודי אומר לקדוש ברוך הוא, אני הולך לקבל על עצמי ואני רוצה לשמור את חוקיך עד מאוד. אני רוצה לקיים, כמו שאמר קודם בפסוק ד', לשמור מאוד. אני רוצה לקיים את הכל בצורה מלאה. אני מבקש ממך, אל תעזבני. אל תעזור אותי. דהיינו, שלא יהיו לי מיניות ועיכובים שיפריעו לי. תעזור לי שאני אכן יוכל לקיים את כל מצוותיך עד מאוד. כל החוקים עד מאוד. וזה גם כהמשך לפסוק ד', שהוא מבקש סייעתא דשמיא בדבר. אמר, התחייבתי קודם שאני הולך לעשות את זה. עכשיו אני מבקש ממך, תעזור לי, שאני אצליח אכן לקיים את כל המצוות שלך עד מאוד, בצורה הכי טובה, בצורה הכי מלאה. יש לי עוד מילה אחת על מה שאמרנו קודם, שהרמב״ם מביא את הפסוק, אז לא אבוש, שמאוד דיוק, שהרבי מדייק על המילה הראשונה, אז. אז זה אותיות א' וז'. האות זין, מספר 7, זה מספר שמסמל את הטבע של העולם. העולם הרי, המעגל שלו זה 7. כשאדם משלים את המקסימום לפי דרך הטבע שהוא יכול, אז הוא זוכה לקבל את האלף שרוכב על זה, את הכוח שמעל הטבע. וזה באמת מה שהרמב״ם, שמילא את המקסימום ביכולת שלו, הוא קיבל סייעתא דשמיא אלוקית שמעל הטבע, להצליח בחיבור שלו, וזה גם מורה לכל יהודי, שאם הוא הולך בדרך הזו, אז הוא מגיע לאז. האלף רוכב מעל, כי הוא ישלים את כל השבע בכוחות שלו.